באמת מסובכת. אני מאוד מקווה שנוכל ושנצליח ללמוד את הסוגיה, אבל היום פשוט נמקם את הסוגיה, נבנה את הבסיס לסוגיה, כדי שבכל זאת תוכלו להתחיל לקרוא את הראשונים. יש המון ראשונים פה, וזה פאזל של מאות, של הרבה הרבה חלקים. לא קל לבנות את כל הפאזל, זה גם לא קל להחליט איזה חלקים חיוניים, איזה חלקים לא כל כך חיוניים. ננסה. אוקיי, okay. יש מנגנון שנקרא אחריך. המנגנון כבר עלה בקכ"ה עמוד ב', נקראת הגמרא בקכ"ה עמוד ב'. המנגנון הזה עולה בכל מיני מקומות, בעיקר בפרק יש נוחלים, קצת במי שמת. כמובן המנגנון עולה גם בשיטס רבנן וגם בשיטס רבי יוחנן בן ברוקה. מה הכוונה? לפי רבנן אין לאדם כוח להחליט מי נוכל, מי לא נוכל. יש לו כוח לכתוב ולהקנות נכסים. אז הוא לא יכול לשנות ולווסת את הירושה, אבל הוא יכול לחלק נכסיו דרך קניין. וממילא יש לו גם כוח לחלק נכסיו בצורה הדרגתית. קודם ראובן, ואחר שימות ראובן שמעון, ואחר שימות שמעון לוי, הוא יכול להפעיל ולהסיק ולהכניס אחריך במסגרת הקנאה. לא במסגרת הורשה והנחלה, כי זה רבנן דרבי יוחנן בן ברוקה, לפי רבנן דרבי יוחנן בן ברוקה, אין לאדם כוח הנחלה. שאלת הגמרא תהיה אחרי שנבדוק מה זה אחריך, האם אפשר להלביש אחריך גם על רבי יוחנן בן ברוקה. כשאדם אומר, אני חושב שהבן יירש את כל הנכסים, הוא יכול גם לקבוע תחנה שנייה ותחנה שלישית מכוח אחריך. אבל זה כנראה רק נגיע ביום שישי אולי, כן? אבל יש מנגנון שנקרא אחריך. המנגנון עולה אצלנו, רק כדי, קובי אחר כך, חן אחר כך. המנגנון, כי זה חשוב. המנגנון עולה אצלנו במסגרת המשנה. אז בואו נסתכל במשנה שלמדנו וקצת עברנו לנושאים אחרים. במשנה שלנו, כן. זה קוף למד, זה לא אצלנו, הנה. כן, זה כבר המשנה הראשונה בדף. בקוף חווה ומבט, המשנה המקורית של יקיר, פלוני בני לא איתו, מה זה מה שכוסף בתורה, כל הדינים של יקיר. הסיפה של המשנה, המחלק נחוסף על פיו, ריבה לאחד, מיד לאחיו, דבריו קיימים, ואם מישהו מירושה לא אמר כלום. זה נקרא סוגיית מחלק נכסיו לבניו. זה בעצם מה שעושים היום. היום, במקום לתת, רוב אנשים, במקום לתת לירושה להתחלחל על פי ההלכה, שאז הבכור יקבל פי שניים והבת לא תקבל, רוב אנשים בעולם כותבים צוואה שתהיה קניין דקה לפני שימותו, וכל הנכסים יחולקו בשוויון. ככה כותבים, זה נקרא מחלק נכסיו לבניו. יש אנשים שלא, פעם שאלנו את רב ליכטנשטיין מה הוא היה רוצה, אז הוא אמר שאני הייתי מעדיף לא לכתוב את זה ולתת לירושה להתפזר בצורה הלכתית, ואז אני מצפה מהילדים לתאזן, שהילדים ייתנו חלק בכור לכולם והבת תקבל. זאת אומרת, אני לא שאלתי את המשפחה מה עשו, אבל הוא היה רוצה ככה לתת להלכה לזרום ואז שהילדים יתאזנו ביניהם. אבל זה נקרא מחלק נכסיו לבניו. הגמרא בדף קכ"ט עמוד א', גמרא שטרם ראינו, אנחנו הולכים אחורה. הגמרא קכ"ט עמוד א', דנה באדם שמחלק נכסיו. הכוח של אדם לחלק נכסיו ובעצם לעקוף ירושה. אנחנו עוסקים בשיטת חכמים, לפי רבי יוחנן בן ברוקה הוא יכול לשנות את הירושה, לפי החכמים הוא יכול לעקוף את הירושה ולחלק כל נכסיו שבשעה שהוא ימות אין לו נכסים. זה הדיון של הגמרא קכ"ט עמוד א', על סמך המשנה קכ"ו עמוד בייס. יש לגמרא ספק איך באמת לבנות מצב של מחלק נכסיו, ואז בקכ"ט עמוד ב', גמרא שלא ראינו, הגמרא מגיעה לאחריך. אוקיי, אז זה בעצם המפגש השני עם אחריך בפרק. היה לנו מפגש בקכ"ה, ונחזור לקכ"ה עם הסוגיה של אותה סבתא, שזה סוג של אחריך. וגם כאן, מקוף חפתי את המדעת, במסגרת הסוגיה של מחלק נכסיו לבניו, הגמרא מגייסת את הדין של אחריך להוכיח איזה פרט קטן של הדיון שם. אוקיי, אז אנחנו לא נדבר, לא נתעסק בסוגיה בקוף חפטט, כי זה משהו מובלע כזה, אבל נגיע כמובן במשך, אבל לא קורה. אוקיי? אז הנושא של אחריך הוא הנושא שלנו. בואו נתייחס לנושא של אחריך, כמובן, תמיד המנהג שלנו, לחפש את הגמרא המקורית. מה המקור? לדין לא רק ללמוד את הגמרא הנוכחית, אלא לחפש את המקור. המקור המרכזי של הדין אחריך, אם אפשר לדבר על מקור, אני לא מקליט, כן, אני מקליט. המקור נמצא בקוף למד וב. זאת הסיבה שאנחנו מתחילים עם קוף למד וב. יופי. כדי להבין אחריך, צריכים להבין דין ברקע. יש הלכה ברקע, שכנראה אחריך בנוי עליו. הדין של אחריך בנוי על הדין הזה. מה הדין הזה? מחלוקת ממוראים, וכנראה אולי גם מחלוקת תנאים, בקניין פירות וקניין הגוף. באיזשהו שלב שאדם מווסת, מתכנית אחריך, שלבים, דרגות, אתה ואחר כך אתה, תור ורצף, אתה ואתה ואתה, אחריך, 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 אני חייב לשאול את עצמי, כל שלב למי יש גוף? ולמי יש פירות ואיך זה משפיע. זה לא אותו דין, אבל זה מבוסס על הדין. איכשהו הדינים של הפירות והגוף מתחלקים כשאדם מנהל דין של אחריך. אז בואו ניקח שני צעדים אחורה, נבדוק את הדין של קניין פירות כקניין הגוף, כרגע, ואז נעמיד את הדין של אחריך וניכנס למחלוקת הגדולה בין הרמב"ן לבין בעלמור, כמובן לא ים, אבל תראו את זה במקורות. אוקיי? כמו שיש לפצל בעלות בצורה כמותית, איך קוראים לפיצול בעלות כמותי? שפלס. 80, 20, 70, 30, יש פיצול. יש גם לפצל בעלות פונקציונלית, איכותית, אלמנטים, היבטים. והחלוקה הקלאסית להיבטים זה גוף מול פירות. בכל חפץ יש את השווי, את החומר, את החפץ, ויש את היכולת של החפץ להניף, כן, הרל, הרל עם זה, להניף פירות, כן, להניף פירות, להניף פירות, ורווח, ויתרונות. כמובן, בקרקע זה פירות, בכסף זה רווח, ובכל דבר יש מה שראינו שבח שיבוא. כן, זה פיצול, וכמובן מאוד קל לחלק בעלות בין גוף לבין פירות. הכי קל זה בקרקע. לאדם אחד יש את הגוף, לשני יש את הפירות, זאת הסיבה שמדברים על גוף ופירות, וזה לאו דווקא קרקע, אבל זה המשל, המקרה הכי קל. מה קורה כשלאדם אחד יש גוף, ולשני יש פירות? אז התשובה מאוד 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 פשוטה. תלוי אם הדין שייך לגוף או שייך לפירות. אם אדם מזיק את הקרקע, אז הוא ישלם לבעל הגוף. אם אדם יגזול את הפירות, ישלם לבעל הפירות, אם לא יזיק את הקרקע. זאת אומרת, רוב ההלכות מתחלקות בצורה מאוד מאוד חלקה ופשוטה, ואז אני יכול לשאול אם זה דין בפירות או דין בגוף. אם אדם רוצה לקדש אישה, בהנחה שאפשר לקדש אישה בקרקע, זה מחלוקת בראשון, אבל בוא נניח שאפשר לקדש אישה בקרקע. אז בעל הגוף יכול לקדש אישה עם הגוף, ובעל הפירות יכול לקדש את האישה בפירות. הקדש. זאת אומרת, בדרך כלל, אני שואל למי שייך הלכה, בעל הגוף או בעל הפירות, זה חשוב, איזה סוג הלכה זה? סוג הלכה ששייך לפירות או סוג הלכה ששייך לגוף? יש הלכות על, סופר, שהן לא מתפצלות ולא מתחלקות לפירות וגוף, ואז אני צריך לשאול את עצמי, מבין בעל הגוף לבעל הפירות, למי יש את ה-it factor? מי הבעל? למי יש את ה... מי מיוחד ביניהם? למשל, לשחרר עבד. מי שמשחרר עבד הוא גם פוגע בגוף, גם פוגע בפירות, הוא מתייחס לעבד כמשהו הוליסטי. מי משחרר את העבד? וזה לא רק פעולות הלכתיות. אם יש עבד, ולאחד יש את הגוף של עבד, ולשני יש את הפירות של עבד. ובעל הפירות מוציא לו עין, הוא מתאגרף איתו ומוציא לו עין. עבד כנעני יוצא בהוצאת עין. הוצאת עין של מי משחררת את עבד? בעל הגוף שמוציא עין או בעל הפירות? זה לא פעולה הלכתית של הוצאת עין, זה משהו שקרה. אבל מין עכשיו הסופר בעל, מין עכשיו הבעל? בדרך כלל אני יכול לתייג ולחלק אותה מין, זה דין ששייך לפירות, זה דין ששייך לגוף. אבל לפעמים אני חייב לקבל החלטה, מין עכשיו הבעל מבין שניהם. קריאת ביקורים. מה זה פעולה הלכתית? אם אתה יכול להגיד את הביטוי על האדמה שנתת לי. מי יכול להגיד את הביטוי הזה בפרשת כי תבוא על האדמה שנתת לי? בעל הגוף, בעל הפירות. אולי שניהם. כן, צבי.
אני לא יודע שאני מבין מה משמעות הביטוי פעולה הלכתית.
כמו קניין, שחרור, כמו הוצאת עין, זה חלות של הוצאת עין, זה פשוט...
אולי
הלכתית
זה פעולה שיש
חלות. יש פה חלות, כן.
ברור שקריאת ביקורים זה פעולה
הלכתית. נכון, אבל קריאת, כן, אבל המינוח. מי יכול להגיד את המילה הזאת? ואז יש מחלוקת בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש. אנשים טועים בזה. אנשים לא יודעים. אומרים, מה, קניין הפירות כקניין הגוף, למי שיש פירות יש גם גוף. זה לא נכון, זה שקר. זה שיש לי פירות, אפילו לפי שיטת רבי יוחנן, זה לא שאין לך גוף. מה, אני גוף, זה לא את הגוף שלך? אתה בעל הגוף, אני בעל הפירות, אבל אני בעל הכל. זה לא נכון. אתה בעל הגוף. גם אם נחזק את קניין הפירות, שיטת רבי יוחנן, קניין הפירות כקניין הגוף, זה לא אומר שבעל הגוף הוא כלום ואפס. יש לו בעלות על הגוף. יש לו קניינים על הגוף. השאלה, כשיש תחרות, כשיש מתח בין גוף לפירות, אז מי מנצח בזירות מסוימות? הוצאת שן ועין, שחרור עבדים, תכריכים למד, יכולת מכירה, שזה גם כן שאלה שמאוד מתקרבת לבעלות, מי מוכר את כל החבילה הזאת? זאת מחלוקת בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש, והיא מחלוקת עולמית ולא שייך אל הבבא בתרא. היא נכנסת לבבא בתרא, היא מחלוקת בקריאת ביקורים ובהוצאת שן ועין ודיני חבלה ודין בושת, כל מיני נושאים שאינם קשורים לירושה ואינם קשורים להקנאה. יש לקבוע ולהגדיר את הסופר בעל כשאחד הוא בעל הפירות, השני הוא בעל הגוף, וכמובן רוב ההלכות מאוד קלות, אם זה דין בפירות או בגוף, אבל יש הלכות על שחייב להחליט מי הבעל. ובזה יש מחלוקת בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש. המינוח פה קצת מטעה. קניין הפר כקניין הגוף, הכוונה היא לא שיש לי קניינים גם על הגוף. אולי יש לי קניינים על הגוף, אבל זה לא מסלק את הקניינים שלך. אז זו מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. הגמרא מצטטת את הדין לגבי קריאת ביקורים, מקריאת ביקורים. עוד כמה הלכות שמרת השם נראה בהמשך. תכריכים למת. מי יכול לייעד תכריכים ולאסור אותם? כי תכריכים את עשרים בהנאה. מי יכול לשחרר עבד? דיברנו על כך. זה עולה במשנה. במשנה השנייה, לא המשנה של קוף חף דלת המדבט שקראתי. במשנה בקוף, סליחה, במשנה בקוף למד וו אמר א', בואו נתחיל עם המשנה. אוקיי? משנה, שורה ראשונה, הכותב נכסיו לבניו צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיתה, שיטה רבי יהודה חשובה, אי אפשר להקנות נכסים לבנך אחרי מיתתך, כי אין קניין לאחר מיתה. שוב פעם, מדובר לא ברבי יוחנן בן ברוקה, אלא בחכמים. לפי חכמים אי אפשר להנחיל, כדי לחלק נחלה אני חייב להקנות, כדי להקנות אני חייב לכתוב מהיום ולאחר מיתה. כי אם אני מחכה עד שעת מיתה, אין קניין לאחר מיתה, לפי רבי יהודה. הכותב נכסיו לבניו, צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיתה. יפה. אז עכשיו שכתבתי מהיום ולאחר מיתה, מה המפה בינתיים? בין הכתיבה, הקניין, לבין המיתה, למי יש מה? אם הייתי דוחה את כל הקניין לאחר מיתה, אז האבא היה בעל הגוף ובעל הפירות עד שעת מיתה, ואז הכל היה עובר לבן. אבל הוא כתב מהיום ולאחר מיתה. אז הגמרא מניחה שהבן כבר קנה את הגוף עכשיו, מהיום, אבל לאבא יש פירות. ואז אני מגיע למצב של פיצול בין פירות לבין גוף. מכיוון שאבא חייב לכתוב מהיום ולאחר מיתה, אז כנראה שהבן קונה את הגוף עכשיו, אבל אבא יכול להשתמש כי הוא חייב לחיות, אז יש לו פירות. אז הגענו לפיצול בין פירות לבין גוף. מה עושים כשיש פיצול בין גרוף לבין פירות? אז לפני שמגיע לבי יוחנן וריש לקיש, אני בודק כל ההלכה של עצמה. אז האבא יכול למכור את הפירות עד שעת מיטתו, כי הוא בא לפירות עד שעת המיטה. לא מעניין אותי קניין פירות כקניין הגוף, לאו כקניין הגוף. האבא, הוא בא לפירות עד שעת מיטה. אז אם הוא מוכר את הפירות, הוא יכול למכור אותם עד שהוא ימות, ואז הפירות עוברות לבן. אז זה פשוט, אני לא צריך רבי יוחנן וריש לקיש. מאידך, הבן יכול למכור את הגוף, כי הוא בעל הגוף. אז הבן שיגיד לאיזה לוקח, אני מוכר את הגוף שקניתי מאבא בשעת הכתיבה, הוא יכול למכור את הגוף. אז זה המשנה. הספר של המשנה, אוקיי? מחר האב, שירה שנייה רחבה, מחר האב, מכורים עד שימות. האב יכול למכור את הפירות כי הוא בעל הפירות. מחר הבן, אין לוקח בהם עד שימות האב, כי אבא עדיין יש לו פירות. יופי. עכשיו יש שאלה אחת ספציפית. מה קורה כשהבן מוכר ללוקח, דבר שהוא יוכל לעשות, אבל הוא מת לפני שהאבא מת? אם הבן ימכור את הגוף והאבא ימות, אז הכל יעבור לבן, ומהבן ללוקח. ומה קורה אם הבן מוכר ללוקח והוא מת לפני האבא? האם המכירה בטלה? האם הקניין פירות של האבא הוא כל כך חזק שזה מונע מכירה ישירה בין הבן לבין לוקח, ואז הלוקח יקבל רק אם זה עובר דרך הבן? או שאני אומר, קניין פירות של אבא זה קניין חלש, הוא לא מונע מכירה, והבן יכול למכור בין אם הנכסים בסוף יעברו דרכו או לא יעברו דרכו. זו בעצם כל השאלה פה. שאלה מאוד 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 צרה. לא השאלה, מי מוכר את הפירות האבא? מי מוכר את הגוף? הבן, במידה והכל יעבור דרכו. השאלה אם הנכס לא יעבור דרך הבן, כי הבן ימות לפני אבא, אם מכירת הגוף של הבן מועילה, תופסת. זאת שאלת הגמרא, וזה תלוי עד כמה נראה קניין פירות של האבא כקניין הגוף. זאת אומרת, למטה, קוף למד וו מנעל, איתמר, מחר הבן בחיי האב, הוא מת, הוא יכול למכור בחיי האב, אבל הוא מת לפני כן. אמר רבי יוחנן, לא קנה לוקח, מכיוון שקניין הפירות של האבא חזק, הוא מונע מכירה ישירה מהבן ללוקח. הבן יכול למכור, אבל רק במידה והכל עובר דרכו בסופו של דבר, כי קניין הפרט של אבא מונע מכירה. עכשיו פעם הלכה מעניינת, לא כל כך נתייחס לכך, כי זה לא הסוגיה שלנו כל כך. למה מדין קניין פירות כקניין הגוף, הבן נמנע מלמכור ללוקח, אלא אם כן האבא ימות והבן יירש אותו. זה קצת מעניין, אבל כרגע זה לא המוקד שלנו. ריש לקיש טוען קניין פירות לאו כקניין הגוף, קניין פירות של אבא לא מונע, לא חוסם, ואז הבן יכול למכור את הגוף שלו ללוקח, גם אם הוא מקבל מאבא, גם אם הוא ימות לפני אבא, וזה יעבור מאבא ללוקח. קצת ניגע בזה, אבל כרגע זה לא המוקד. אז הגמרא שוב פעם מחדשת, דין קניין פירות כקניין הגוף, מחלוקת רבי יוחנן ריש לקיש, עם שני ביטויים בקוף למד וו עמוד בית, ושני ביטויים בקוף למד זי. קוף למד וו עמוד בית מקרא ביקורים ויכולת בן למכור ללוקח. קוף למד זי נמן א', תכריכים למת, מי אוסר תכריכים, בעל הפירות או בעל הגוף, ושחרור העבד. ארבע ביטויים של המחלוקת הכללית, שיש אולי 10 ביטויים בש"ס, קניין פירות כקניין הגוף. אוקיי? Okay? יופי. נקודה שנייה מאוד מאוד חשובה לפני שנגיע לאחריך, שהשאלה הזאת, קניין פירות כקניין הגוף, כנראה היא לא שאלה קשוחה, חד משמעית, אבסולוטית, תמיד קניין פירות כקניין הגוף, או תמיד קניין פירות לאו כקניין הגוף. זה סליידינג סקייל, אפשר לשנות. לפעמים אדם יכול להגביר את קניין הפירות כדי שזה יהיה סוג של קניין הגוף. זה לא יש לך קניין פירות, נשאל את רבי יוחנן, הוא תמיד כקניין הגוף. נשאל את ריש לקיש, זה אף פעם לא קניין הגוף. זה מן הסתם, מי שמוכר פירות סתם, רבי יוחנן טוען כקניין הגוף, יש לך ספשייל, אתה בא לפירות, לפי ריש לקיש זה לא ספשייל. אבל אם אדם ישנה, כנראה, לפי הפשטות, יש מצב גם לפי ריש לקיש, שאדם יכול להגיד, אני מוסר לך פירות, בעוצמה כזאת, שאתה גם כן הבעל המיוחד. בדרך כלל בעל פירות הוא סתם מישהו נחות, אני מכתיר אותך כקניין הפירות, כקניין הגוף, אבל בדרך כלל אתה לא מקבל את התואר הזה. Zebalni de bitui begmara bekuf lamed vav amud bet. Shavuot tagmara im reish lakish verbi ochanan kvar nechlaku. Kinyan perot ki kinyan agof. Lama im tzrichim gam lachlok ba mishna shelano ima ben mocher, ben va'aba. Ben va'aba zot dugma shel kinyan perot ve kinyan agof. Leben yesh gof, ki abe kinalo ta gof achshav. Le'aba yesh perot. Az a mikre klasi shel perot ve gof. Az lama im tzrichim lagid shel gemar tzricha lagid shel firbi ochanan firbi shlakish. Hari yodim sheyesh machloket reish lakish reish biyachudan mimikra bikurim. Az lama agmar tzicha lavi od pam et hamachloket reish lakish biyachudan. Az omeret agmara misherat agmara ni lo koret agmara shav ki iti choshev shelafi ulai Rabbi Yochanan shebal haperot hu nechshav chazak avo zeh rak bein shnei anashim ani mocher et haperot lekobi az afir biyachudan. אני משאיר לעצמי פירות, אני מוכר לך גוף קובי, אני משאיר לעצמי פירות, אז אני רוצה להיות בעל פירות חזק. אבל אם אני מוכר את הגוף לבן שלי, ואני משאיר אצלי פירות, אפילו רבי יוחנן אולי יגיד, הנה, אני מרחם על הבן, אני אוהב את הבן שלי. אבל מי שבדרך כלל בעל הפירות הוא חזק, כאן אני נותן את כל הכוחות לבן בעל הגוף. וזה שרבי יוחנן טוען שבדרך כלל קניין פירות זה קניין הגוף, זה לא בדיוק עוזר לי להבין את המשנה שלנו בקוף למד ועבמנה. כי שם אבא נתן את הגוף לבן, הוא השאיר לעצמו פירות, ואולי, מכיוון שזה בנו, הוא נותן לו את כל הכוחות. אף שבדרך כלל בעל הפירות הוא חזק, כאן הוא אומר, אני רוצה להיות בעל הפירות בלי קניין הגוף. כי סך הכל הבן שלי, אני רוצה שהוא יגבל את הכל. ולהפך. אולי כאן, פיר שלקיש, הבעל, האבא חוסך, דורג לעצמו, עושה שומר לעצמו פירות בחזקת, בעוצמת קניין הגוף. זאת אומרת, הדין הזה, האם קניין פירות נותן לך כוח של ביילוס, או שאתה רק בעל על הפירוס, זה לא דין אוניברסלי בכל מצב של פירות בגוף. המחלוקת של ריש לקיש וביוחנן היא מחלוקת בסיסית, דיפולט. אדם שמוכר פירות לחברו, אדם שמשאיר לעצמו פירות, למי יש קניין חזק כדי לשחרר עבדים, כדי לנוע קניינים. אבל ייתכן מצב של תגבור, שאני נותן לאדם פירות מוגברות, ויש לו קניין גם לפי ריש לקיש. וגם אולי להפך, ייתכן מצב רבי יוחנן, שאני משאיר לעצמי פירות נחותות וחלשות, ואני נותן בעצם את הקניין העיקרי לבעל הגוף.
זה רק באהבה
אמינא. נכון, נכון. נכון, ניתכן. כן, ניתכן, נכון, נכון. אבל תראה עוד מעט דרך שהראשונים אז באמת אחריך, ותבין למה אני אומר את זה. אוקיי? אז כרגע בנינו את המצע לדין אחריך. תרם הזכרנו את הדין של אחריך, אני לא יודע מה זה אחריך, מה זה, לא יודע כלום. אני רק יודע שאדם יכול לחלק נכסיו, אם הוא מחלק נכסיו לבנו, הוא חייב לקבוע את הקניין מעכשיו, כי לא יכול לחכות עד שעת מיטה. כשהוא מקנה לו מעכשיו ולאחר מיטה, אבא שרוצה לקנות את הכל לבן כרגע, בסדר, אבל הוא יענה, הוא צריך לחזור על הפתחים. אבא שיגיד, מקנה את עכשיו את הכל לבן, אז הוא יכול לעשות. אבל רוב ההורים יקנו את הגוף לבן וישאירו לעצמם פירות. הגענו למצב של פיצול בין פירות לבין גוף. אני מפעיל את המחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש הקלאסי. הייתי חושב שכאן זה שונה, כי הדינמיקה זה אבא ובן. כמה שמולן שזה לא שונה. אוקיי? Okay. עכשיו, רבי יוחנן מגייס אחריך כמתקפה נגד ריש לקיש. זה כל הסיפור כאן של אחריך. זאת הכניסה שלנו לאחריך, אבל יש כאן חילוק יסודי, וזה בעצם יהווה את המוקד של לימודי. אוקיי, אז בואו נקרא את השאלה של רבי יוחנן נגד ריש לקיש. עתווה רבי יוחנן לריש לקיש. קוף למד וו עמד בית. נכסי לך אחריך פלוני, אחריך פלוני. כן, בואו נגיד שיעקב נותן ראובן, שמעון, לוי, לא, עשיו. עשיו מקנה לראובן, שמעון, לוי, הוא רוצה שראובן ייקח, אחרי שראובן ימות שמעון ייקח, אחרי שמעון ימות לוי ייקח, הוא מסתר פה איזה שלשלת. שוב פעם, לא ירושה, הקנאה, אני לא עושה כאן רבי יוחנן בן ברוקה, זאת הקנאה קלאסית, הקנאה חיצונית, אקסטרנית. אוקיי? אז מה קורה? ההלכה היא, לפני שנגיע לשאלת פירות וגוף יוחנן יש לקש, מה ההלכה? ההלכה היא שאם הכל הולך כסדר, ראובן מקבל, אחר כך שמעון, אחרי שראובן ימות, אחר כך לוי. אם יש קרע או נתק בשלשלת, אז הכל מתפרק. זה בעצם, כי לפי הפשטות, כאדם תכנית שלשלת, ברגע שהשלשרת, השלשלת בעצם נקרא, אז הכל בטל. זאת ההלכה הבסיסית. שוב פעם, נחסי לך, אחריך יירש פלוני, אחריו יירש פלוני, מית ראשון, קונה שני, מית שני, קונה שלישי. מית שני בחיי ראשון, הכל מתפרק. אוקיי, מה קורה כשהכל מתפרק? זאת שאלת הברייתא וברייתא סותרת. היה צפוי שרובן יקבל, אחר כך שמעון, אחר כך לוי. הבעיה, שמעון מת. אז זה לא יגיע ללוי. וגם לא יגיע לשמעון. משמעון הפעם לא נגע. שמעון ולוי מחוץ לתמונה. אבל מי מקבל? הכל מתפרק, התוכנית לא מתממשת, אז מי כן מקבל? אז הברייתא אומר, יחזרו נכסים ליורשי ראשון. ראובן מקבל. הנכסים נשארים אצל ראובן. וכשראובן ימות, שמעון כבר מת, אז כששמעון מת הוא מחוץ לתמונה, לוי מחוץ לתמונה כי הוא בא מכוח שמעון לפי הפשטות. אז כל התוכנית הזאת התבטלה. נו, מה קורה? אז ראובן יורש. ככה כתוב בברייתא הראשונה. יש ברייתא סותרת, אבל בברייתא הראשונה יחזרו ליורשי ראשון. שואל רבי יוחנן את ריש לקיש, הרי ראובן אף פעם לא קיבל את הגוף. כי ההנחה היא שבאחריך הנותן, עשיו, מקנה את הגוף לתחנה האחרונה. זה בדרך כלל, כמו שאבא נותן את הגוף לבן שהוא התחנה האחרונה. ונותן לו כל אחד באמצע כוח של פירות. ראובן, אתה תאכל את הפירות בחייך. אחרי שאתה מסיים, שמעון יאכל פירות. אבל לוי הוא בעל הגוף. לדעתי, טוען רבי יוחנן, ראובן הוא בעל הפירות. כשראובן הוא בעל הפירות, יש לו קניין פירות כקניין הגוף. יש לו קניין פירות כקניין הגוף, זה נותן לו זכות לרשת. אז אם הכל יתפרק, אם הכל ילך וציף, אז יעבור, זה יעבור, זה יעבור. אבל ברגע שזה מתפרק, אני רואה ראובן כבעל. ראובן מת. אז יורשיו יקבלו. אז לדעתי, יחזרו ליורשי ראשון. סליחה, מאוד מובן. אבל שואל את ריש לקיש, איך אתה מסביר שיורשי ראובן מקבלו? הכל מתפרק, אני יודע למה זה מתפרק. זה לא עניין שריש לקיש, כל החבילה הזאת התפרקה. אבל איך זה מגיע? הרי ראובן, סך הכל, הוא אף פעם לא היה בעל הגוף. הוא היה בעל הפירות, ובעל הפירות לא צריך לרשת את הגוף. זה צריך לחזור לעשיו. למה לעשיו זה גם סיפור. אבל כרגע לא ניכנס לסיפור הזה. אבל ודאי לא ראובן. לוי יצא מהתמונה, שמעון כבר מת, ראובן הוא בא לפירות, שזה יחזור ליורשי עשיו. למה לק? לנכד של עשיו, ולפז. זאת שאלת רבי יוחנן נגד ריש לקיש. ואם איתה, ליורשי נותן מבוי לי. זאת המתקפה של רבי יוחנן נגד ריש לקיש. והמתקפה הזאת הייתה מאוד ידועה, מאוד מדוברת, ככה ששני אמוראים גדולים הגיינו, הצילו על ריש לקיש. רב הושעיה ורב. שניהם טענו, רב הושעיה ורב, שאף על פי שבדרך כלל ריש לקיש סובר, קניין פירות, לאו כקניין הגוף. כאן זה מצב מיוחד. המצב המיוחד הוא בגלל אחריך. נתקל בגמרא, ואם איתה, אמר לי, שורה רביעית לקראת הסוף, קוף למדבב, כבר תרגמה רב הושעיה בבבל, רב הושעיה כבר התייחס לשאלה הזאת, או דרך ריש לקיש, או דרך זמן, אני חושב שהיה לפני, אחריך שני. אפילו מי שסובר שקניין פירות לאו כקניין הגוף, במצב של אחריך זה שונה. המצב הקלאסי של פירות וגוף זה, למשל, אני נותן לקופי גוף, אני משאיר לעצמי פירות, אני כאן אחריך, אין כאן רצף של מקבלים. אני נותן לך, אני משאיר לעצמי, אין כאן אחריך. יש פיצול סתם בין שני אנשים, חיים, בואו נקנה עבד, אני בא לפירות, בעל ואישה, נכסים מלוא, גוף ופירות. לבעל יש פירות, אישה יש גוף. אבל כשהפיצול בין פירות לבין גוף הוא תוצאה של אחריך, הכל שונה. והשוני מתבטא בכך שהראשון צריך לרשת. זה התירוץ רבו שי לריש לקיש. ריש לקיש, לפי רבי יוחנן, אולי, אני לא זקוק לאחריך, כי לפי רבי יוחנן, הראשון יורש, מדין, קניין פירות, קניין הגוף, כי הראשון הוא בעל פירות, תמיד בעל פירות הוא חזק. אבל לפי ריש לקיש, בדרך כלל, בעל פירות הוא לא חזק, והוא לא צריך לרשת, כאן זה שונה. ממשיכה הגמרא, לכן רמי רבא בר רב הונא קמי דרב, אותה שאלה עלתה לפני רב, ורב תירץ שורה אחרונה בקוף למד וו עמד בית, אחריך שני. שתי המילים האלו הם המילים שלנו. מה ההשפעה של אחריך על הדין של פירות וגוף ויכולת הראשון לרשת? זאת שאלתי. כדי להגיע לכך צריך לעבור קצת מסלול. אבל הגענו לנחל, הגענו ל... זה הנקודה. מה הדין של אחריך שני? בעצם מה הדין של אחריך? למה אחריך משנה את הדינמיקה בין גוף ופירות? זה בעצם שאלה רבי יוחנן. הרי סך הכל רובן הוא בעל פירות, בעל פירות הוא כלום לפי ריש לקיש. לא צריך לרשת, כשהכל מתפרק צריך לחזור למישהו אחר, לא לרובן. מתרצת הגמרא אחריך שני. אוקיי, תן לך תשובת הרשב"ם בקצרה, נראה את הגמרא הסותרת בקצרה, ואז נתחיל את הסוגיה. מאוד חשוב למי שיש גמרא, לפתוח את הגמרא, למי שיש אולי לשלוח בוואטסאפ, לקרוא את הלשון של הרשב"ם, זה לשון פשוט. אחריך שני, קוף למד וו עמד בית, חן, דמשמע, גוף ופירות נתן לראשון. אתם זוכרים כן שאמרנו שאף על פי שבדרך כלל בעל הפירות לא מקבל תואר של בעל? זה מן הסתם. אבל אפשר לתגבר בעל הפירות, אתם מבין אני יכול לשנות, לפי הרשב"א. זאת אומרת, בדרך כלל מי שמקבל פירות הוא משהו נחות וחלש, אבל כשרובן מקבל פירות מעשיו, הוא מקבל חבילה חזקה. אחריך משפרת ומתחזקת ומתגברת את בעל הפירות. בדרך כלל מי שמקבל פירות אין לו קניין הגוף. אבל המקבל פירות דרך אחריך, מה זה אחריך שהתחנה הסופית יש לו את הגוף, אבל אנשים ביניים, אנשים לפניו יש לו רק פירות, אז יש לו פירות משופרות, פירות פלוס קניין בגוף. רשב"ם עוד פעם, אחריך שני, דמשמע, דגוף ופירות נתן לראשון. אוקיי, מי שלומד קוף למד וו, זהו, הסוגיה נגמרת. יש אדם מאוד ישיבש בארצות הברית שאני מאוד אוהב לשמוע לו קצת את הדף היומי שלו, זה סתם הייתי ככה, אז הראתי את השיעור על קוף למד וו ומדעת, הוא מאוד מאוד בהיר, אבל מאוד ישיבש. אז אני נותן את הרשב"ם, האנגלית, זה הכל טוב, זה בעצם סוף הסוגיה. ריש לקיש סובר קניין פירות, לאו כקניין הגוף, אבל כאן רובן קיבל פירות פלוס. יפה מאוד, פירות פלוס נותן לו כוח לרשת, וכנראה כוח אחר, זה חשוב. איזה כוח אחר? באיזשהו שלב, הגמרא אומרת בקוף למד זין עמד א', תנוי היא. יש מחלוקת גדולה מה זה תנוי. אנחנו נקרא את הגמרא לפי הרשב"ם. מה זה תנוי היא? כן. תנוי היא דתניא. למעלה קוף למד זין. נחסלך. עשיו נתן לרובן. ואחרייך לפלוני. ואחר כך לשמעון. לא מעניין אותי כרגע לוי. כן, יש מצב של אחריך. אותו מצב של אחריך. ואני לא שואל על ירושה, רותם, הירושה תהיה נפקא מינה רק אם שמעון ימות, כאן אני לא מתעסק בירושה. אני שואל שאלה אחרת, במצב של אחריך, בין ראובן ושמעון, עשיו נתן לראובן, ואחרי ראובן לשמעון, האם ראובן יכול למכור? האם ראובן מוכר? נחסלך ואחריך לפלוני, וירד ראשון ומחר ויאכל השני, ויאכל, השני מוציא מיד הלקוחות דברי רבי. לפי רבי, ראובן אינו מוכר. רבי שמעון בן גמליאל אומר, אין לשני אלא מה ששי ראשון. ראובן יכול למכור. איך ריש לקיש יסביר את הסוגיה הזאת? הרי פוסקים כרשים בגמליאל שנותן לראובן בעל הפירות כוח למכור, ולפי ריש לקיש קניין פירות לאו כקניין הגוף. ריש לקיש ישיב ויגיד אותו דבר אחריך שני. בדרך כלל קניין פירות לאו כקניין הגוף, כאן זה פירות של אחריך. מי שעקב אחרי כל מה שנאמר, טוב ויפה, מי שלא עקב, מה שחשוב הוא ככה. יש מחלוקת ריש לקיש שיש ביוחנן מה מצב קניין פירות, רבי יוחנן מחזק בעל הפירות, ריש לקיש מחליש בעל הפירות, אבל משהו איכשהו אחריך, מצב של פירות מול גוף במצב של אחריך, שונה. מה השוני? שהראשון בעל הפירות יורש כשאין תחנות, כשאני מבטל תחנות הבאות, והראשון יכול למכור לפי רשב"ג. מי שרוצה להסתכל ברשב"ם, זה בסוף הרשב"ם, כן, ואם היה רוצה ראשון, יכול למכור הגוף כדלקמן. סוף הרשב"ם שקראתי. אוקיי? אז מי שרוצה ללמוד את הדף שלנו בקיוס, זאת הגישה של הרשב"ם. פירות, מחלוקת רשב"ג רבי יוחנן, אחריך זה פירות חזקות. מה נפקא מינה? שאף על פי שבדרך כלל בעל הפירות הוא כלום, כאן בעל הפירות יורש. ואף על פי שבדרך כלל בעל הפירות הוא כלום, כאן בעל הפירות יכול למכור. יופי, הכל טוב ויפה. בואו נגיד כותרת, האחריך מחזק את התחנה הראשונה. בדרך כלל התחנה הראשונה היא מאוד מאוד חלשה, כי זה רק פירות לפי ריש לקיש. אבל התפקיד של אחריך זה מחזק מעמדו של התחנה הראשונה, בעל הפירות שבדרך כלל הוא מאוד מאוד לא רלוונטי, כאן הוא הופך להיות חזק, מוכר, יורש, ראשון, אחריך, משופר, טוב, חזק. ככה טוען הרשב"א. מה הבעיה? איזה סוגיה? קוף, חף, ה. יש כאן התנגשות בין שתי רכבות. קוף למד וב, אחריך משפר את רופא. בואו נעבור לקוף הרבותי. אם לא יודעים את הגמרות, 10-15 פעמים אין סיכוי בסוגיה. הראשונים ידעו את הגמרות כל כך טוב, שפשוט שולפים אינפורמציה, כך הוא אומר, כך יש. צריכים להכיר את הגמרות פה אחרת, הסוגיה לא תתחיל. קוף חף הימדת. מה קורה בקוף חף הימדת? אוקיי. קוף חף הימד א', דהוד אמלה נכסי לסבתא, ובטרה לירתוי. זה נשמע כמו דין של אחריך. סבתא זה תחנה ראשונה, הבת זה תחנה שנייה, זה סוג של אחריך. נכסי לסבתא, ובטרה לירתוי. ויש כאן אחריך. מה קורה? הבת מת בחיי הסבתא. זאת אומרת, מת לוי בחיי, מת שמעון בחיי ראובן. אבל כאן יש לבת יורש, ואומר הבעל. בדרך כלל, מתי אחריך מתפרק כששמעון מת ואין יורשים לעמוד במקומו. אבל כאן התחנה השנייה, הבת, היא מתה לפני שהסבתא מתה, אבל יש בעל שרוצה לעמוד במקום הבת, בעל הבת. במקום לעמוד ולקבל אחרי הסבתא. אז המוראים עצמם, רב ענן ורב הונה, בהתחלה חשבנו שהמחלוקת היא בכוונת הנותן. כשאדם אמר אחרי הסבתא לבת, עם כוונתו לבת, או גם ליורשי הבת. זאת כנראה הצגה ראשונה של הגמרא, מי שרוצה להסתכל, אומר רב הונה, שורה רביעית, ליארתי, ואפילו ליארתי ירתי. אדם מתכוון לא רק לבת, אלא גם ליורשי הבת. ובנן אמר, לא ליארתי ולא ליארתי. אוקיי. אז כוונת האדם, כשהוא אומר, אחרי הסבתא לבת, מה כוונת אדם? זה לא קשור לסוגייתנו בכלל, זה מה כוונת אדם. עכשיו בא מכתב מבבל, שלחו מטעם, ביניהם הרבה שולחים מכתב, אנחנו פוסקים כרבנן. אבל אנחנו לא פוסקים כרבנן מטעם רבנן. רבנן התעקש, שכוונת הנותן זה רק לבת ולא ליורשי הבת, לא, לא, לא. אם יש יורשי הבת, יש לבת בן, או יש לבת בת, או יש לבת... גם אם הבת תמות בחיי הסבתא, היורשים האלו יקבלו. רב ענן לא יסכים, רב ענן נגיד רק בת, רק אם הבת חי. אנחנו חוקים על רב ענן. הבעיה כאן זה לא שהבת מתה. אם הבת מתה זה לא בעיה, יש יורשים אחרים שעמדו במקומה. כאן היורש היחיד, או היורש הראשון שרוצה לעמוד במקומה, זה הבעל. בעל יורש נכסי אשתו שהיא אף פעם לא קיבלה בידיים, כי זה היה אצל סבתא? מה פתאום? אין הבעל יורש ברואי כי במוחזק. כאן הבעל רוצה לקבל, 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 אבל זה אף פעם לא היה אצל הבת, כי הבת מתה לפני הסבתא. זאת הסיבה שהבעל לא מקבל. הנפקא מינה תהיה לפי רב ענן, אף יורש לא יקבל. אם הבת לא חיה בשעת מיתת הסבתא, אף אחד לא יקבל, כי כוונת אדם זה רק הבת ולא שאר יורשים. לפי בני מרבה, לא, אם יש יורשים, הם יעמדו במקום הבת, הבעל מוגבל, כי הבעל לא יכול לגעת בנכסים שלא היו מחזקים תחת אשתו הבת. גמרא, הלכס הקבסת רב ענן ולאו מטמא, הלכס הקבסת רב ענן דבעל לא ירד ולאו מטמא. דילא רב ענן סבר אף על גב דהבה לברא לברתא לא ירד. גם אם יש בן לבת לא יקבל, ולא היא. דילא הבה לברא לברתא, אם היה בן ודא ירד. ובעל הנתמד לא ירד משום דבעל רואי ואין הבעל נתמד רואי כי במוחזק. אוקיי, כרגע לא נגענו בדין אחריך. זה פשוט הקדמה. מה קרה? סבתא ובת, רב ענן טען דווקא בת, בני מרבה חשבו לא. שאר היורשים היו מקבלים, אבל הבעל לא היה מקבל, כי הבת, התחנה השני, אף פעם לא היה מוחזק, וזה נחשב נכסים ראויים, שהבעל לא יורש. כן? Okay. יופי. שואלת הגמרא, מה סובר רב הונא? הרב הונא סובר שהבעל כן יורש. אבל רגע, 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 הבעל אינו יורש ראוי. והנכסים האלו אף פעם לא היו אצל התחנה השני הבת, כן? הם היו אצל הסבתא, והבת מתה. יש שלוש קולות פה בסוגיה. רב ענן, דווקא, רב ענן כל יורש. אנחנו, סליחה, רב ענן שום יורש, רק הבת. אנחנו כל יורש חוץ מהבעל. רב הונא סבר שגם הבעל, רגע, האם הבת קיבל את הנכסים? לא. איך הבעל נוגע בנכסים שהבת אף פעם לא נגע בו? שואל הגמרא מכלל, דרב הונא סבר, בעל נוטל ברואי כי במוחזק. בעל יורש נכסי אשתו שאף פעם לא היו מוחזקים תחת ידה? איך רב הונא מעניק לבעל? רב ענן טוען דווקא בת. אנחנו טוענים בני מרבה כולם, חוץ מהבעל, כי הבעל לא יורש נכסים ראויים. אבל רב הונא טען, גם הבעל. איך? הרי הבת אף פעם לא החזיקה בנכסים. ובעל אינו יורש אשתו ברואי כי במוחזק. כאן המשפט. תתכוננו. אני מחפש דרך לחזק את הבת. הבת כאן היא מה? תחנה ראשונה או שנייה? שנייה, כי הסבתא היא תחנה ראשונה, אני נותן לסבתא, סבתא זה ראובן, בת זה שמעון. אני חייב לחזק את הבת, לרב הונא, כדי להפוך את זה למוחזק שהבעל יכול לרשת אותה. איזה מנגנון מעלה הגמרא כדי לחזק את התחנה השנייה? אחריך. אומרת הגמרא, אמר רב אלעזר, דבר זה נפתח בגדולים ונסתיים בקטנים, כל האומר אחריך כאומר מעכשיו דמי. כשאדם אומר אחריך, הוא באמת באמת מחזק את התחנה האחרונה, והתחנה האחרונה קונה עכשיו, מעכשיו. וכאן התחנה האחרונה זה הבת, והיא קנתה עוד לפני הסבתא, לסבתא היא ככה פירות, להשתמש ככה בפירות, אבל הבת, היא הבעל הבת, היא הבעל על הקרקע, ואז זה נחשב מוחסק אצל הבת, והבעל יכול לרשת, זה הבת, זה הבת, זה הבת, זה כל העומר אחריך, גם מה בעצם קורה באחריך, אני מחזק את האחרה. וואו, יש סתירה. ראשונים לא מדברים ככה, הם מניחים את זה, אני מפתח אותם, אני עוזר לך. הרמב"ן והבלמור והשפם ככה דיברו ככה כל כך קצר שזה הכל קודם. אני ככה מותח אותו. הרי אמרנו בקוף למד וב שאחריך מחזק את רובן. לרפי ריש לקיש, אף על פי שבדרך כלל בעל הפירות אין לו גוף, אבל בעל הפירות בתהליך של אחריך יש לו משהו הוא חזק יותר, יש לו פירות. אתה זוכר את הרשב"ם, אחריך בא לחזק את הראשון? לפי ההתרשמיות שלי בקוף ל"ו, מה התפקיד של האחריך? הראשון יש לו את הכל, ואחרי התחנות האחרונות ממתינות בתור עד שהראשון יסיים עם שלו. מה שהשיר הראשון יקבלו. התרשמות שלי מקוף כ"ה עמוד ב' אחרת. שכל אומר אחריך, כלומר מעכשיו, ומתגבר את התחנות האחרונות על חשבון הראשונות. והסבתא אף פעם לא החזיקה בזה, הכל יצא לבד כל הזמן. איך אני פותר את הסתירה בין קוף כ"ה לקוף ל"ו? אז כאן יש פיצול גדול בין הרשב"ם לבין בעל המאור, ועוד פיצול בין שניהם לבין הרמב"ן, אבל נתחיל עם רשב"ם ובעל המאור, רשב"ם מול רבנו תם ובעל המאור. הרשב"ם אומר שכל המשגס הזה, כל הדין הזה, שכל האומר אחריך כאומר מעכשיו, זה לפי רב הונא. אבל אנחנו לא פוסקים כרב הונא. אם תשאלו את רב הונא, מה זה אחריך? חיזוק התחנות האחרונות. מה נפקא מינה? הבעל יורש. למה הבעל יורש? כי הבת תמיד היה מוחזקת. למה הבת תמיד מוחזקת? כי אחריך. מה התפקיד שלו אחריך? חיזוק התחנות האחרונות. כן, רב הונא נמצא בלופ הזה. מה זה אחריך? חיזוק האחרון. מה הביטוי? אחרון מוחזק. מה נפקא מינה? בעל מקווה. בסדר! אבל אנחנו לא פוסקים כרב הונא, אנחנו פוסקים כרבא. רבא עוד מעט ישלול את רב הונא. ואנחנו פוסקים כרבא, ואחריך לאו מעכשיו דמי, ואין לתחנות האחרונות קניינים, והבת לא הייתה מוחזקת, ואז הבעל לא יורש את הבת, ושלום על ישראל. יפה, יש מחלוקת, אם אחריך כמעכשיו דמי או לא. יש מחלוקת רב הונא ורבא קכ"ה, למזלנו פוסקים כרבא, ועל סמך רבא בקוף ל"ו אמרנו שאחריך מחזק את רובן על חשבון התחנות האחרונות. ככה טוען הרשב"ם בקוף כ"ה, שתראו היום, אם לא ראית כבר. הבעיה היא כשרבא שולל את רב הונא, הוא לא שולל אותו חזיתית. הוא לא אומר רב הונא, הדבר שעלית שכל האומר אחריך כמעך של דמי לא מקובל עליי. רבא הולך בכיוון אחר. כדי להפריך את ההלכה של רב הונא, הוא לא מפריך את הבסיס ההגיוני. נסתכל בקוף כ"ה. אמר רבא לא, אני חולק עליך רב הונא, הבעל לא יורש. נו, מה רבא צריך להגיד? כל האומר אחריך לאו, כי אומר מעכשיו דמי. הוא לא אומר את זה. משמע מדבריו שהוא מקבל את ההנחת יסוד של רב הונא, שכל האומר מעכשיו אחריך, כי אומר מעכשיו דמי, והוא מוכר לתחנות האחרונות. ובכל זאת, אף על פי, כאן הביטוי החשוב, אף על פי שאני מקנה לתחנות האחרונות עכשיו, ואומר הבת, שתי דברים. קודם כל, התחנות הראשונות יכולות למכור, הסבתא יכולה למכור, אף על פי שהיא תחנה ראשונה. אף על פי שקניתי לבת עכשיו, הסבתא יכולה למכור. מה זה אומר? איך אני מוכר דבר שהוא כבר קנוי למישהו אחר? ולעניין הגמרא בקוף כ"ה, מכיוון שהסבתא מוכרת, אז זה לא נחשב מוחזק אצל הבת, כי הסבתא יכולה למכור למישהו בשוק. למטרת הגמרא בקוף כ"ה. תסתכלו ברבא, וזה המשפט האחרון שנקרא, אמר רבא מסתבר תמה דבני מרבא, אני מסכים עם בני מרבא שהבעל לא יורש, נגד רב הונא שאומר הבעל יורש. למה? אז רב צריך להגיד, כל אומר חרך, אלף כמר מעכשיו דמי, אין לבת שום קניינים, הכל נמצא אצל הסבתא, זה נחשב רואי אצל הבעל, הבעל לא נוגע, זה לא עבר דרך הבת, הבת מתה לפני זמנה. רבא לא אומר את זה. רבא אומר, למה? אולי אני מסכים איתך, רפונה. כל אומר אחריך, כל אומר עכשיו, בסדר, אני מקובל עליי. אף על פי כן, כל אומר מעכשיו, כל אומר אחריך, כל אומר מעכשיו, וזה הכל קנוי לבת, מעכשיו, כי זה הסוף התחנה הסופית, בכל זאת, התחנות ביניים יכולים למכור. ואם הם יכולים למכור, הסבתא, שהיא תחנת ביניים, יכולה למכור את הנכסים של הבת, ואם הסבתא יכולה להסיט את הנכסים לכיוון אחר, אז זה לא נחשב מוחסק טוטלי אצל הבת, ואז הבעל לא נוגע. זאת הגישה של רבינו תם, וזאת הגישה של בעל המור. ואז הם מציעים תובנה הלכתית מאוד מעניינת. מצב שהתחנות האחרונות קנו, אבל התחנות הראשונות עדיין מוכרים. זה למדס. עכשיו צריכים לבנות קטגוריה. איך בדיוק אני מהנדס בעלות כדי להגיע למצב שהתחנות האחרונות קנו כבר, אבל התחנות הראשונות מוכרים? זה האתגר. אנחנו עכשיו בקור הגרעיני. זה הקור פה. אנחנו עכשיו עוסקים בביילוס. כדי לעסוק בביילוס, אתה לא מקבל ביילוס על מגש, הנה בואו נעסוק בביילוס. אתה חייב להיכנס לתוך הסווח של הסוגיות, לתוך הנקודה עמוקה מאוד, כאן אנחנו נמצאים בגראונד זירו. כאן בקור. מה יגיד בעל המור? הרמב"ן מקשה על בעל המור שלוש קושיות, כי הרמב"ן מבין בעל המור דרך אחת, יש דרך אחרת להבין את בעל המור, ואז לפי שניהם נבין מה זה אחריך. אוקיי, סיכום קצר מאוד, רק את הבשר. ריש לקיש סובר שבעל הפירות הוא כלום, הוא לא מוכר וגם לא מוריש. יש ברייתא שאומר שבמידה וסידרתי אחריך, אבל השלשלת התפרקה, הראשון יורש. למה הראשון יורש? הוא בעל פירות. תורת הגמרא, זה בעל פירות תחת ההשפעה של אחריך. מה עושה אחריך? אז אביר השפעם בפשטוס הגמרא בקוף למד וו, אחריך משפר ומתגבר את הבעל הפירות, את התחנה הראשונה, יש לו פירות חזקות, ואז הוא יורש וגם מוריש וגם מוכר. לא מוריש, אלא כשהוא מת, יורשיו מקבלים, וגם מוכר. יפה מאוד. הבעיה קוף חפי. בקוף חפי אומר רב חונה, כל אומר אחריך, כי אומר מעכשיו, ואז זה דווקא מחזק את התחנה האחרונה, את הבת, זה נחשב מוחזק אצל הבא, כדי שהבעל יקבל לפי רב חונה. אוקיי, רשב"ם יגיד, זה רק לפי רב חונה. רבא חולק. ושלום הישראל, לא שלום הישראל, אבל לפחות הוא פותר את הבעיה הזאת. זה לא משמע מהגמרא שרבא חולק על רב חונה עמדתית ביסודית. משהו שקבל רב חונה, האחריך מחזק את האחרון, אבל בכל זאת, למרות שחיזקתי את האחרון, בכל זאת, התחנות הראשונות מוכרות. איך מוכרים אם הקניתי לתחנה האחרונה? זאת שאלת בעל המור. תמצאתי את הבעל המור. יש מי שרוצה, אני מאוד מזמין לקרוא את כל הבעל המור, שני דפי בעל המור. מי שרוצה אתגר, או מי שיש כוחות, אבל אני נתתי לכם תמצית. שורה פה, את הגישה הבסיסית של הבעל המור, את רבינו תם, שתי שורות רבינו תם וכ"ה, שלוש השאלות של רמב"ן, וזה נתמקד. אבל שוב פעם, למי שהוא לא ככה חלק בגמרות, כדאי לקרוא את שתי הגמרות האלו חמש פעמים. קריאה, כי זה הבעיה, ראשונים הם פשוט 180 קמ"ש, הם כל כך יודעים את הגמרות, מדברים, מי שלא יכול לעקוב אחריהם, אז לא יצליח לפרח את הראשונים, כי מה קורה ככה? כמובן ברקע, רק כדי להשלים את התמונה, זה המשנה שלנו, כי במשנה שלנו זה דומה לאחריך. במשנה שלנו אף אחד לא אמר אחריך. אבל במשנה שלנו, בקל"ו, האבא הקנה לבן שלו את הגוף מעכשיו. נכון? זה ברור לנו. כי הוא לא חיכה את שעת מיטה לפי רבי יהודה, כי אין תינה לך מיטה. אז האבא הקנה את הנכסים לבנו מעכשיו. האבא השאיר לעצמו פירות. ובכל זאת, האבא לא יכול למכור, והבן לא יכול למכור לפי רבי יוחנן ללמוד. אז כל מה שנגיד באחריך, צריכים להשוות למשנה שלנו. כי משנה שלנו, מי שסבר שאחריך זה מעכשיו, ובמשנה שלנו יש מעכשיו מפורש. כל הדין של עומר אחריך, כי עומר מאח שדם מן המות שלא אמרתי מעכשיו, זה ידוע שהתכוונת לעכשיו. אבל במישה שלנו, יש מפה מה קורה כשאדם מקנה מעכשיו. יש מפה. אבא מוכר פירות, הבן מוכר אם הוא חי, אם הוא לא חי זה מחלוקת לשחר של ביוחנן. אז כל מסקנה שנעלה בסוגיית אחריך, במיוחד אם זה סוג מעכשיו, חייב להשוות למשנה. אז אל תשכחו את המשנה. בעצם זה ג'וגלינג שלוש גמרות. הגמר בקוף למד וב, המשנה וקוף חפה. אלו הם הכדורים שאתה צריך לשמור עליהם. וכל מה שתשאגיד בגמר אחר, אתה חייב להסדיר בגמרות אחרת. אוקיי? אחרי שננתח את הדין של אחריך, את המנגנון הזה, נוכל לשאול האם מלבישים אחריך או ביוחנן בן ברוקה. זה בעצם הסוגיה שלנו. אבל קודם כל צריכים להכנס לאחריך, וזה מה שאין להם סוף, ונשתדל. ככה שיר אחד, שני שיעורים, לדון בדין אחריך. אוקיי? הנה המקורות, לא מקורות ארוכים, זה גמרות שהזכרתי, כמה שירות בבעל המור, כמה שירות ברמב"ן, מי שמסיים אותם, אבל שוב פעם, כדאי מאוד מאוד להשקיע בראשונים האלו, לחשוב היטב, לכתוב הרבה סיכומים, ולכתוב, לכתוב, לכתוב, כי זו סוגיה מאוד מאוד מורכבת, אבל מאוד, זו סוגיה, בוא נגיד, קשה, זו לא סוגיה קלה. אבל מי שרוצה להיכנס לתוך העולם העיוני, צריך להתמודד עם סוגיות קשות, לא רק עם הסוגיות הקלות. הסוגיות שדורשות, מי שלא משקיע בסוגיה הזו, אפוא צריכים להתמסר לסוגיה הזאת ולהיכנס לתוך, מי שסתם יושב על כוס קפה, צריכים להזיע, צריכים לדמם. אוקיי, צריכים להוא קצת עוגה כדי לקבל כוח. כן, מזל טוב, מזל טוב. זה אבורטני, נכון? או שזה מברית? ההוגה הזאת? מאיפה זה? זה תניה, אתה הבאת. אתה הבאת. וחשבתי שמישהו אחר חוגג משהו אחר. מזל טוב, מזל טוב.
אני אבולים את משהו, אני...